בפרק למד. קיום כל דת וביטולה. כלומר, לפעמים מקיימים את הדת, לפעמים מבטלים את הדת. כן, למשל, יש דת שבבוא הזמן גם בטלה. אינו תלוי בעיקרו ביחס הפרטים המעשים שלה, אם יש להם צורך גם כן עכשיו ובדורות הבאים ממש, כאותו הצורך שהיה לו בדורות שעברו. כי אם ביחס לעיקרה, ליסוד השורשי שלה, אם יש בו צורך בהווה ובעתיד. כן, כמו הרב כאן דוחה מראש את האפשרות לומר שפרט זה או אחר, מכיוון שהפסיק להיות רלוונטי בתרבות מסוימת, בציביליזציה מסוימת, אז זה מערער על היסוד של הדת, אלא מה שצריך לבחון זה השורש שעומד ביסוד הפרט, אם השורש עדיין רלוונטי או לא. כן. גם אם הפרט לא רלוונטי, אבל אם השורש עדיין רלוונטי, אז ישאר גם. ניתן לכם דוגמה. יש בתורה, הלכות עבדים. כן? עכשיו, הלכות עבדים לא רלוונטיות היום, כי אין לנו עבדות. ברוך השם, אין עבדות יותר בעולם, זה נגמר, פחות או יותר, אני מקווה. אבל אין עבדות. אז האם בגלל שאין עבדות, נאמר שכל היסוד של התורה ללכות עבדים הוא חסר משמעות או לא? התשובה היא לא. עדיין היסודות העקרוניים שעומדים ביסוד ללכות עבדים הם יסודות נצחיים, ולכן ההלכות האלה לא בטלות, למרות שהן לא מעשיות. עד כאן מובן? מה? ליסוד שבחוק העבדות? חוקי העבדות למשל קובעים שיש ערך לחירות. למשל, 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי. דוגמה. כן. וזה יובחן בשני אופנים. דהיינו, אם אין בעיקר היסודי טעות או עניין שאין בו תועלת בחיים, כלומר שלא יוכל להשפיע השפעה טובה על מהלך המוסר הפרטי ועל מצב ההשכלה הפרטית, וכן על מהלך החיים החברתיים והמדיניים, ועל אחת כמה וכמה, אם גם הוא מזיק לאלה, או מונע התפתחותם הרוחנית והחומרית בכללם. או שאף אם בכוח היסוד העיקרי שעליו הדת נשענת אין בו שום דבר מזיק, מכל מקום, אם הביא הזמן התגלות ליסוד חדש מעולה יותר וגבוה יותר, שיש ביכולתו להרים את החיים הפרטיים וכלליים בכל גווניהם המרובים למדרגה יותר עוממה, באופן כזה, על כוחך צריך היסוד הישן להיות נדחה, וממילא תתבטא לדת ההיא, ותפנה מקום ליסוד היותר חשוב והיותר מעולה. כן, יש דתות שבשעתן עשו טוב, אבל עם הזמן, לא רק שהם יזיקו, או שאולי הם לא יזיקו, אבל נתגלו תנועות חיים יותר גדולות, שמצריכות לבטל את הדת ההיא. לדוגמה, עבודת הפסלים. כן, אברהם אבינו שבר פסלים. לכאורה זה לא יפה, מה זאת אומרת? הפסלים האלה שאתה שובר, הם מחזיקי החיים הציבוריים והמוסריים. כן? למשל, אנחנו רואים ששם ועבר, שהיו לפני אברהם, והיו מונותאיסטים, לא פחות ממנו, לא שברו פסלים. למה הם לא שברו? כי הם הרגישו שהם ישברו, הם ישברו גם את הנפש של האנשים. אז צריך להיות טולרנטי, אולי אפילו הייתי אומר עבודה זרה, לפני אברהם אבינו, הייתה, נגיד, ביטוי קצת נועז, אבל הוא היה קודש הקודשים, הרוחניים. אלא שאחר כך נתגלתה האמונה האברהמית, ועם התועלות לעומת הנזקים שעשתה האלילות, אז צריך לבטל את האלילות. אותו דבר לגבי הנצרות, הטענה של ניטשה, שהוזכרה כבר לפני כן, נגד המוסר הנוצרי, היא שהמוסר הנוצרי, עם כל התועלת שהוא הביא לעולם, לעומת העולם הברברי של העולם העתיק, ששם היו זורקים אנשים לעריות בתוך הקרקס, המוסר הנוצרי באיזשהו שלב התחיל גם להקפיא את ההתפתחות המוסרית של האדם, ולכן צריכה הנצרות להתבטל. לדוגמה. האם אפשר להגיד דברים כאלה גם על היהדות? זאת השאלה שעולה כאן מזה. כן, מה אתה אומר?
הדוגמה ראשונה על הפסלים.
כן.
יש בה גם נקודה מוסרית?
האם הדוגמה הראשונה על הפסלים יש בה גם נקודה מוסרית? בדוגמה? מה ביטוי להתקדמות מוסרית של העולם? בוודאי, בוודאי. כן, הרי שאדם צריך, למשל אמונת הפסלים שיאבדה את האדם לתפיסה חומרנית, שלא לדבר גם על הריבוי של האלים שיצר בתוך נפש האדם מאבק ערכי בלתי ניתן לפתרון. כן? אלת האהבה מתנגדת לאל המלחמה, אי אפשר ככה לחיות. שלא לדבר על האכזריות הנוראה והשחיתות המינית שהייתה מלווה לאלילות. כן, ברור. איפה היינו? מה? בפסקה השנייה, נכון. אבל, אם עצם הכוח היסודי, העיקר האידיאלי של הדת שעליו היא בנויה כולה, היא יסוד חי וקיים, שגבוה ממנו אי אפשר כלליות, ולהשפיע יכול ובכוחו השפעה היותר טובה על החיים הפרטיים והכלליים לכל גווניהם, ממילא מובן שאי אפשר לדת כזאת שתתבטל כלל, והפרטים שבה, אפילו אם נניח שברבות הימים כבר אין בהם אותו הטעם היסודי והעיקרי, שהיה משמש להמציא אותם או אחדים מהם בתחילת הווייתם. אבל, הלא כיוון שכבר קנו זכות אזרח וקדושת דת, הרי יש בהם כבר אותו ההוד וההדר שיש לכל הדרת סיבה, הממולאים בתפארת ועוז של קדושה. יש למשל פסוק מעניין בספר דברים, רק חזק לבלתי אכול הדם. אתה צריך להיות חזק, אל תאכל דם. לכאורה, אין כל כך תאווה בנפש האדם המצוי לאכול דם. זה דווקא דבר מגעיל, דבר שנפשו של אדם קצה בו. אבל יש דיון בתלמוד על הפסוק הזה. יש דעה אחת שאומרת שאף על פי שנפש האדם קצה בדם, התורה רצתה לתת שכר על ההתגברות מאכילת דם כמו על ההתגברות על דבר שאדם מתאבה לו. כן? זה בונוס שהתורה נתנה. נכון, דם מגעיל אותך, תקבל שכר על הימנעות מאכילת דם, כאילו שנמנעת מאכילת שוקולדים ממולאים. בסדר? זאת דעה אחת. דעה שנייה אומרת לא. בזמן שהתורה ניתנה, באמת היו שטופים באכילת דם. ולכן עבור הדור שבו ניתנה תורה, הביטוי חזק לבלתי אכול אדם, הוא ביטוי משמעותי באמת. עבורנו הוא כבר לא משמעותי. אבל השורש נשאר. מה השורש? שצריך להתגבר על התאוות הגסות של האדם. מה כל כך מסובך בזה? כן. מה? דבר. אגב, גם לגבי שכר. התורה מבטיחה לי בכמה מקומות שאם אני אתנהג יפה, אני אקבל עז. מישהו רוצה לקבל עז בתור מתנה? אין הרבה בתוכנו שהיו מרוצים מזה. איפה אני אשים אותו? זה מסריח? זה... כן. אבל מן הראשונה שאומרת שזה
כמו בונוס. יש עוד דוגמאות לזה כאילו בתורה שיש מצוות שהן כאילו קלות,
שהן לא מסתרת? כן. למשל, הנטייה לעבודה זרה. התורה חוזרת עשרות פעמים על זה שאני צריך להיזהר לא לעבוד עבודה זרה. אבל היום יצרד עבודה זרה בטל, ולכן אדם לא כל כך מתאבה לזה. מה לכתחילה נועד למה? לא. בזמן שניתנה התורה, הייתה נטייה חזקה מאוד לעבודה זרה, זה לא היה בונוס.
גם לאדם.
גם לאדם, לפי אחת הדעות בגמרא. אתה רוצה להגיד מצוות שמלכתחילה התורה נתנה בתור... כן, למשל לא תרצח. לא תרצח. כשהתורה אמרה לא תרצח, במעמד הר סיני זה היה. לא מצאנו שבני ישראל היו שלופים אז בשפיכות דמים. עד כדי כך שהיה צריך להזהיר אותם לא לרצוח. סתם יהודי, גם בימי משה, לא הייתה לו נטייה טבעית לרצוח. ואף על פי כן התורה אמרה לו תרצח. אני מקבל איזה שכר. תראה, אני יושב עכשיו ולא רוצח אף אחד. תראה איזה שכר יש לי. מקווים מצאת לא תעשה כל רגע. אולי אפשר להגיד שהשכר זה כאשר ממש מישהו מעצבן אותי, בא לי להרוג אותו, ואני אומר, לא, לא, לא תרצח. בסדר? הלאה. אם כן, הרי הם בעצמם נעשים כבר כלים. לשאוב על ידם מהים הרוחני הגדול, שהוא היסוד הראשי של הדת. יש באורות הרב שמדן לגבי מצוות התלויות בארץ. בימי שלמה המלך, ברור שכלכלני המדינה של שלמה היו צריכים לחשוב בחישובים הכלכליים שלהם את החלק של התרומות ומעשרות שהולך לכהנים וללוויים. היו צריכים גם לחשוב על שנת השמיטה והיובל כנתון כלכלי משמעותי בחיים החברתיים. בימינו, מה נשאר מתרומות ומעשרות? שאדם אומר על חצי בננה רקובה, אומר כמה דברי כישוף, ובחרדת קודש מכניס את זה בסקית ניילון לפח. נכון? שזה לכאורה כלום. אלא מה? אומר הרב, יש לזה ערך בגלל שזה פעם נשא בקרבו ערך גדול, ושזה עתיד להתחדש בצורה עוד יותר גדולה. אלמלא שזה קשור גם לעבר מפואר וגם לעתיד מפואר, לא היינו ממשיכים עם זה. זה היה סתם איזה שריד פולקלורי, קוריוזי, מצחיק. אבל אנחנו עושים את זה מצד הקישור על דבר שאנחנו מכירים אותו כאידיאלי. בסדר? וממילא אם כן, מובן שאי אפשר כלל שיהיה צורך מייסה בחוקיה. כי אם יכולים הם לפעמים לצאת מגדר ההכרח המעשי ולהתעלות אל גדר ההוד והשפעת המוסר הרוחני. ובזה עד רבה, עוד כוחם יפה ביותר. למשל, אני מכבד את הכהן בעלייה ראשונה לתורה. למה? אתה יודע מה זה כהונה? כהונה במקדש זה עסק שלם. מה זה כהונה? זה כלום. אבל יש הוד קדומים על הכהונה. כן, אדם רואה ברכת כהנים כל יום, אומר לעצמו, וואו, צאצאי אהרון הכהן ממשיכים את מפעלם בתוך האומה הישראלית, אמנם בטקס קטן ולא משמעותי כל כך, אבל תראה, זה ממשיך. כן? אדרבה, עוד כוחם יפה ביותר, שתחת מעשים שימושיים הם מתרוממים להיות למעשים אסתטיים, רוחניים, הממלאים את החיים, זיו ונהורה מעליה, שהם מרוממים יותר ויותר את הנפשות המתעסקות בהם, לטהרן ולקדשן, וממילא מובן. שמחוקק כזה עם יצויה, הלא עיניו יחזו את הסקירה הרחוקה העתידה, ויתקן מראש לחוקים גם ביותם מותאמים לרקם השימושי, שלא יחסר להם כל הצרכים הרחבים שיוולדו להם ביותם כבר מתעלים להיות כלים להריק על ידם את האור המוסרי וזיו החיים והחוכמה הכללית, הצפון בחק היסודי העיקרי והראשי של הדת ההיא. כלומר, ברור שבחקיקה כזאת, צריכה לכלול גם בתוכה את המצבים העתידיים שבהם כבר לא יהיה צורך שימושי באותם המעשים, אבל יהיה להם ערך מוסרי או הוד קדומים וכדומה. עד כאן ברור? אתה מסתכל עליי ככה כאילו שזה לא ברור. מה לא ברור? ברור. המטרה יותר רוממה להמין האנושי המבוררת אחר המילה האחרונה של גדולת הרוח, הלו היא האמת והצדק. כן, אתה מדבר על רוממות רוח. בסדר, רוממות רוח זה ביטוי מאוד כללי, כן, ואפשר להכניס בזה גם שטויות. סתם התרגשות, או אפילו דברים רעים. אבל צריך להבין, גדולת הרוח מתרגמת לאמת והצדק. כן, יש בספר ירמיהו, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. כלומר, יש ידיעה של האמת, השכל וידוע אותי, שיש לה תולדה גם בתחום הצדק, הערכים של תיקון העולם והחברה. בסדר? אמת או לא? אמת או לא? כן? אז תחזור בבקשה. טוב, בסדר. אם כן, צריכה הדת הראויה להיות קיימת לעד, לחוק על דגלה את היסוד השורשי של האמת והצדק באופן היותר רם שבקצה גבול מציאותם של אלי המושגים. והנה, שאחדות השם יתברך היא השורש לכל האמיתיות, דבר זה מתברר למדי בכל המחשבה האנושית העליונה, שהכירו אותה המעולים של הפילוסופים וכל מי שהגדול וניסה במחקר ורעיון בכל הדורות. כלומר, היסוד של האמת ביהדות הוא די מבורר. כן. אפשר גם להגיד שיש איזו השלכה לחקירת טעמי המצוות, כן. זה כללי בכלל, כן? כלומר, אם אתה מדבר על היהדות, והיהדות צריכה גם כן להיות ביטוי לאמת ולצדק, אז חלק האמת הוא די מבורר. האמונה המונותאיסטית כבר די ברורה לרוב באי עולם, הייתי אומר. נכון? רוב הפילוסופים ורוב הדתות אפילו היום מסכימות לערך המונותאיסטי, אפילו ההינדואיזם. היום נוטה לתת פרשנות מונותאיסטית להינדואיזם. זה קצת קשה, אבל איכשהו. זה אגב בהשפעת הנצרות. כן, הנצרות טוענת שהיא מונותאיסטית, שזה גם מעניין, אבל צריך לדון בזה. כן. כן. מה? אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים, כן, הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובנביאי האמת, מה המשך? והצדק, נכון? קוטים גרי אמת הם, אבל סתם גר נקרא גר צדק. אז אנחנו רואים מוטיבציה להתגייר מפני האמת או מוטיבציה להתגייר מפני הצדק. למה לא נאמר על חותמו של הקדוש ברוך הוא שהוא צדק? לא יודע. זה כבר ניסיונות לתרץ. הוא שאל אותי אם אני יודע. התשובה היא שאני לא יודע. לא כל דבר אני יודע. מה? צדק באמת זה לא אותו דבר. אצלנו זה קשור. אחד לשני. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם. כלומר, לא ייתכן ששמירה לא תהיה מחוברת לה, כלומר, שאמת לא תהיה מחוברת לצדק. יש ספר שכתב הרב שלזינגר, עקיבא יוסף שלזינגר, ממייסדי פתח תקווה. לא, סליחה, לא, לא. הרב נפתלי הרץ וייזל, סליחה. כתב ספר לב העברי שבו הוא מסביר שכל מקום שכתוב חכם בתנך, זה חכם וצדיק. חכם וצדיק. אין חכם שאיננו גם צדיק. אם לא, אז הוא לא חכם. זה מגמה כללית בתנך, שאיננה הכרחית בפילוסופיות שונות. ברור מה שאני אומר? טוב, הלאה. אמנם, איך להתאים אל היסוד האמיתי המוחלט הזה, גם כן את מטרת הצדק ההחלטי, מבלי להצטרך לצרף עמו יסוד אחר שאינו דומה לערכו. על זה לא מצאו כל אנשי חיל ידיהם. ואדרבה, המבט הפילוסופי הביא רבים לחשוב שהמושג של הצדק איננו תלוי כלל באותו העוז של האמת, כי אם הוא יסוד נופל נשען על יסוד החוש היפה של היושר האנושי לבדו. למי הוא מתכוון כאן? לקאנט. עמנואל קאנט סבר שהצדק, דהיינו המוסר, זה דבר העומד בפני עצמו ללא שורשו האלוהי. אמנם קאנט האמין באלוהים, אבל אצלו מה שהוא קורא ביקורת התבונה המעשית, זה מנותק ממה שהוא מכנה בשם ביקורת התבונה הטהורה. ביקורת התבונה הטהורה דנה בשאלת האמת, עד כמה ניתן לברר את האמת, וביקורת התבונה המעשית עוסקת בשאלות המוסר והאתיקה. ולא כרב זה אל זה. זה מה שהרב כאן כותב. המבט הפילוסופי הביא רבים לחשוב, הרבים האלה זה קאנט, אמנואל קאנט, שהמושג של הצדק איננו תלוי כלל באותו העוז של האמת, כי הוא יסוד נופל, נשען על יסוד החוש היפה של היושר האנושי לבדו. התיאוריה של קאנט מוזכרת על ידי המלבים בפירושו לספר בראשית, בפסוק רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אגב, צריך לציין שהמלבים ביקר זמן מסוים בעיר קניגסברג, שהייתה עירו של קאנט בפרוסיה. ומה אומר המלבים? שהטענה של אבימלך נגד אברהם הייתה, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? הרי הפלישתים הם אנשים החיים לפי נימוסי הדתות, שלא כמו המצרים שהם פראי אדם. הפלישתים הם דווקא מנומסים. לכן למה היית צריך להסתיר את הזהות של אשתך? ולא מה אחותי היא. אומר אברהם, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. כלומר, אתם אמנם מוסריים, אבל לא מייחסים את המוסר הזה למקור האלוהי. ולכן בשעה שיגבר עליכם יצר הרע, כי תראו אישה יפה כשרה, תשכחו את הכל. תתן. מה שאין כן אדם שיש לו יראת אלוהים, גם בשעה שגוברת אצלו התאווה, הוא עשוי בהחלט להיעצר במימוש יצרו הרע מפני יראת אלוהים שבלבבו. נכון, מה שיוסף אומר, וחטאתי לאלוהים. הרי יש לו אפשרות, יצרו גובר עליו, ואף על פי כן הוא אומר, אני לא יכול לחטוא לאלוהים. ואז הוא נמנע מן העבירה. הנה, זה דוגמה. שהם צירפו דברים אחרים? לא, החוש היפה של היושר האנושי לבדו. מכן צירף יסוד אחר, כן. ג'ון סטוארט מיל, למשל. המוסר כתועלתיות. המוסר התועלתי. אז יוצא לפי זה שהמוסר התועלתי הוא בנוי על התועלת. אם התועלת שלי תהיה שלא לשמור לחוקי, לא לשמור את חוקי המוסר, אז אני לא אשמור. למשל, הטענה, אני לא ארוג אותך כדי שלא תהרוג אותי. אבל אם אני אהיה בטוח שאני יכול להרוג אותך בלי שיהרגו אותי, אז אני אעשה את זה. כן? אז עירבתי פה מרכיב אחר מלבד המוסר האידיאלי. עירבתי כאן יסוד תועלתי. אני לא רוצה לשבת בכלא, אני לא רוצה שיהרגו אותי, וכו'. כן. כן, בוודאי. בלי קשר לתורה זה בטוח. השאלה אם בלי קשר לאלוהים. הרי התורה היא לא זה שהמציאה את המוסר, המוסר קדם לתורה. זה דבר ידוע מפורסם. דרך ארץ קדמה לתורה. זה שאני מבין שזה רצון האל, או שזה ביטוי לאלוהות. כן? זה לאו דווקא קשור לתורה. תהיתי? טוב. ממילא מובן שכדי לחקוק יפה על תלמי לב בני האדם לכל הפחות איזה ציור כל דהו ממושג הצדק. כדי שיהיה לקו במעשיהם, כלומר כיוון במעשיהם והליכותיהם בחיים, היה ההכרח הפסיכולוגי מחייב לברוא המון אלילים ובני אלים. הרחוקים הרבה מעוז האמת המוחלטת של האחדות האמיתית של חי העולמים. ההוויה הנצחית שלא תשתנה ולא תתחלף. כלומר, אצל עובדי האלילים הייתה שיטה מוסרית, והשיטה המוסרית הייתה בנויה על זה שהרשע סנו על ידי האלים, האלים לא אוהבים את הרשע. כן? אבל אז זה מוסר שבנוי על מערכת שאיננה עוז האמת, כיוון שאינה מכירה באחדות האל. בסדר? אלא בכל מיני כוחות אמצעיים. למשל, כשאני אומר שאני מקיים את המוסר כי אני מפחד מהכלא, אז יש לי אליל שאני נאמן לו. מהו האליל? הכלא. כן? אני מפחד ממנו. או אם אני אומר, אני מקיים את המוסר מפני היופי שבמוסר, היופי הערכי. גם בזה יש לי איזשהו אליל, קוראים לו המצפון. כלומר, אני מרחיק את הצדק מן האמת. האמת במובן העליון של המילה. כן. כן, ודאי. המשהו ששומר אותי מן החטא צריך להיות הקדוש ברוך הוא, ולא איזה אליל. בסדר? לפעמים זה עוזר, מה שנקרא עירת העונש. יש הרבה אנשים שעובדים לתנור ארבע. שעובדים לתנור ארבע שבגיהינום. זה האלוה שלהם. הם שמעו שבגיהינום זה מאוד חם וזה שורף, ופעם אחת אפילו הם נגעו בסיר חם וזה עשה להם את זה, פתאום יש פה אפילו רושם, ולכן הם נורא מפחדים שזה יקרה להם עוד פעם שם למעלה. כן? כן. זה כמו שפעם מישהו שאל את הרב אמנון יצחק, הוא אמר, הציצית זה חם לי בקיץ, ממש חם לי. אמר לו, בגהנם יותר חם. כן, מה אתה אומר? מדוע אתה חושב שאני צריך להסביר לך שמה שכתוב זה מה שכתוב? הרי זה מה שכתוב, אז למה אתה שואל אותי? אם זה לא היה כתוב, אני מבין, אבל זה כתוב. כן. כן, אנחנו בהחלט טוענים שאפשר להגיע לצדק מתוך שזה רצון הקדוש ברוך הוא. הבעיה היא שהגויים לא תמיד הגיעו לזה. הם הרגישו שהקדוש ברוך הוא רחוק מדי מכדי להתערב בעניינים הפרטיים שלהם. ולכן היה צריך ליצור מערכת אמצעית. בסדר? ממילא מובן שכדי לחקוק יפה על תלמי לב בני האדם לכל הפחות איזה ציור כל דיו ממושג הצדק, כדי שיהיה לקו במעשיהם והליכותיהם בחיים, היה הכרח הפסיכולוגי מחייב לברוא המון אלילים ובני אלים הרחוקים הרבה מעוז האמת המוחלטת של האחדות האמיתית של חיי העולמים, ההוויה הנצחית שלא תשתנה ולא תתחלף. אמנם, האמת הייתה מוכרחת להיות מתרחקת הרבה מבית החרושת של צדק מטושטש וכאה כזה. וממילא עשה השקר והדמיון הכוזב מה שליבו חפץ, עד שבאפס הדרכת האמת איבד גם כן הצדק את יסודו, וזבחי אדם ותואבות מנובלות ואיומות נשתרשו במשפחה האנושית לכל מפלגותיה, תחת ההשתדלות של חקיקת מוסר הצדק הנובל, המתהלך כצל באין לו מעמד ומקור לחיי אמת. כלומר, בסופו של דבר, עבודה זרה הידרדרה לעבודת אלילים, ועבודת אלילים לשחיתות מינית ויצרית של שפיכות דמים וכדומה, וזה לא נשאר מן המוסר המקורי דבר. עבודה זרה מקורית איכשהו החזיקה מעמד, כן, החזיקה את החברה, אבל זה הלך והידרדר. עבודה זרה מקורית הייתה עבודה זרה של דור אנוש, כשהרגישו שיש צורך לכבד את הגופים העליונים, את ההוויות הרוחניות, ושזה רצון השם גם, והאלילים האלים שהם בנו היו אלים בעלי אופי ערכי. כן? מה? להמחיש. אהבה, צדק, אמת וכדומה. כן? למשל, יש ספר נפלא של אפלטון, נקרא המשתה. מסביב למושג האהבה. אז יש שם כל ביטויי האהבה האפשריים, מהאידיאלים ביותר עד היותר נמוכים. הכל נמצא שם. אז רואים שהביטויים העליונים רואים את האהבה כאל נאה וצודק. כן? החוקים הסובבים, חוקי המציאות, אי אפשר להם להתגלות כפי טבעם החיצון הנראה לעיני בשר, שהם חוקים של צדק. כלומר, אתה רואה בעולם חוקיות, החוקיות לא נראית צודקת. למשל, יש חוק שהמחליק על קליפת בננה לפי זווית נתונה שובר את הרגל. האם זה צודק או זה לא צודק? קשה מאוד לראות את הצדק, כי הרי קליפת הבננה אינה מבחינה בין צדיק לרשע. גם הצדיק, גם הרשע, שוברים את הרגל באותו האופן. וזה מקומם. אז אולי יש בכל זאת איזושהי חוקיות מוסרית מאחורי העובדה שקליפות הבננה שוברים את הרגליים של אנשים. יכול להיות, אבל לא, זה לא גלוי, נכון? יש בגמרא במסכת נדרים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. מה זה? זה אומר שעד עכשיו יש נרתיק שבתוכו נמצאת החמה. מהו הנרתיק ששומר על החמה? החמה זה גילוי האמת. כשהשמש יוקדת, כולם רואים את האמת. אבל האמת בעולם הזה היא קצת מוסתרת. יש נרתיק לחמה. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מסיר את הנרתיק הזה, ואז כתוב, צדיקים מתרפאים בה. סימן שהצדיקים הם בדרך כלל חולים. אם זה כתוב שהצדיקים מתרפאים, סימן שהצדיקים חולים. אני מכיר צדיקים והם דווקא בריאים. אז מה הכוונה שהצדיקים מתרפאים? שהם מתרפאים מן הסבל הפנימי שיש להם, שמאמינים בעולם של מוסר, והמציאות היא על פי הגורל. לעתיד לבוא, זה מתברר, אז הצדיקים מתרפאים. מה? כי אז האחדות בין האמת לצדק מתגלה. מה ו? לא, אנחנו נראה מה מוסרי במה שהבננה עושה. אנחנו נבין במה זה משתלב. בסדר? אולי בננה היא גלגול של, לא יודע, טוב, של טרזן. הקביעות העזיזה שבהם, האיתנות, והרמיסה הפרטית המתראה בצביון היקום, מרשמות על המציאות חותם תולדה של כוח, של עוז, של חוכמה ויכולת. כלומר, אנחנו רואים שיש חוקים, חוקי הבננה, השוברים את הרגליים. כל אלה הם מתאימים אל האמת, אבל הצדק איננו קשור בהם. והם מוכחים ופועלים בחיוב, יהיה החיוב גשמי או רוחני, כבר אין לצדק מקום בעמו. כלומר, בעמו הכוונה בהם. ואם כן, על כוחך, צריך הצדק, שהוא כל כך מוכרח לחינוך בני אדם, ליצור מחווה שקר ומחסה כזב. מובן מאליו, עד כמה הצדק הזה אפשר לו להתקיים נגד שרת החיים העזה ונגד כל המיית חמודותיהם השונות והמרעישות, כלומר יצר הרע. ועד איכן עמוק יכול להיות יסודו בקרב ולב הנפש האנושית. על כן זאת הייתה ההצלה האחת, להעמדת הצדק האנושי על כנו וליתן עליו מעוז האמת והדרה, לחוק חקיקה עמוקה, רחבה וחזקה בעומק המחשבה האנושית הכללית, שגם כל חוקי ההוויה האיתנים, חוקי הטבע והמציאות, הם באמת חוקים של צדק. לא דברים מוכרחים וחויבים בעצמיים שאין עמהם תכלית ומטרה, כי אם עשויים באמת וישר, נועדים גם הם להטבה ולתכלית מוסרית. כלומר, צריך להרגיל את הנפשות, לראות איך שבכל החוקיות הזאת יש מוסר סמוי. ואז כשאדם מחליק על קליפת בננה ושובר את הרגל, צריך להרהר בתשובה. למה זה קרה לי? מה עשיתי לו בסדר? החינוך הזה הוא בא לפייס בין הצדק לבין האמת. כן, לפעמים, כן. כשם שתעודת הצדק האנושי לתת לכל צביון חיים תעודה ותכלית מוסרית מלאה זיו, שמחה, עונג, נדבה וחוכמה, כן גם אחים הכלליים, ההוויה הכוללת, הגזירה והבנייה העולמית לכל פרטיה היא גם כן עובדת לתעודה מוסרית ולתויה ביסוד מטרה כוללת נשגבה ואדירה. שפתרונה הוא, לפי המושג לנו, ההשתלמות התדירית לכלליה ופרטיה, הוספת כישרון ואורה. טוב, פה אנחנו חוזרים לאחד היסודות המצויים ביסודי השיטה של הרב קוק. כן, מה אתה אומר? מה קראנו עכשיו? לא יכולתי להסביר. אתה יודע למה לא יכולתי להסביר? כי הייתי באמצע לקרוא את זה. אז אתה לא יכול לבקש ממני שבזמן שאני קורא, שאני גם אסביר. בלתי אפשרי. אחרי שאני אקרא. יפה. אבל אי אפשר גם כן, כי אז התחלת לשאול שאלה. אז זה עיכב את האפשרות להסביר. טוב, בואו נסביר. הרב אומר שמה זה השאיפה של הצדק. שאיפת הצדק היא שאיפת צדק אישי. יעשה לי צדק, לך צדק, לא, לא. כל אחד יהיה צדק. אבל אנחנו רוצים לראות צדק גם במגמה הכללית של הבריאה. אנחנו רואים שבבריאה מהלך חיים שהולך ומתפשט, ואנחנו מחפשים מה מגמת הצדק בחיים הכלליים, בתולדות העמים, באבולוציה, בקוסמולוגיה. אנחנו רוצים לראות איפה הצדק בכל זה. כן, כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. מה טוב בזה? כן, מה, לאן זה מוביל? זה מה שאומר הרב. כשם שתעודת הצדק האנושי היא, או התעודה הכוונה שאיפה, תכלית, היא לתת לכל צביון חיים תעודה ותכלית מוסרית. מה זה סגנון חיים? גם האדם, גם הלטאות. כן? ותכלית מוסרית מלאה זיו, שמחה, עונג, נדבה וחוכמה. שזה בדרך כלל מבינים, מה שנקרא הצדק האישי. כן, גם החיים הכלליים, ההוויה הכוללת, הגזרה והבנייה העולמית לכל פרטיה. כלומר, גם התהליכים הכוללים של כל המציאות ושל כל הקוסמוס, היא גם כן עומדת לתעודה מוסרית. יש מטרה מוסרית לכללות ההוויה. זה דבר מעניין. יש לרמב״ם, במורה נבוכים, טענה שאי אפשר למצוא תכלית לכללות המציאות. אני יכול להבין למה יש תפוזים. תפוזים זה חשוב כדי שיהיה מיץ תפוזים בסיום מסכת. סיום מסכת זה דבר חשוב, לכן הקדוש ברוך הוא ברא את התפוזים על מנת להנהג את סיום המסכת. אבל כללות המציאות אני לא יכול לדעת. כך כותב הרמב״ם. והוא אומר, ובוודאי שאין לחשוב, אומר הרמב״ם, שהאדם הוא התכלית של כל זה. מה זה האדם? האדם זה ג'וק מגודל. אתה רוצה להגיד שהג'וק המגודל הזה הוא תכלית ההוויה כולה. אם כבר תחפש אצל המלאכים שהם הרבה יותר זקים מן האדם, אבל לא באדם. כך כותב הרמב״ם. היה יהודי אחד, דוקטור זאב יעבץ, הרב דוקטור זאב יעבץ. הוא כתב בספר ההיסטוריה שלו ימי ישראל, הוא כתב שדברי הרמב״ם האלה הם סטייה מן היהדות המקורית ונטייה ליווניות. כן. עם העת שלו. עכשיו, הרב קוק, כשהוא קרא את הדברים האלה, זה העלה לו את הג'ננה. והוא כתב מאמר שלם כדי לדחות את דברי הרב דוקטור זאב יעבץ. מופיע ב... מה? לא. מי אמר שהרב קוק אומר את זה? אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי. אני עכשיו בינתיים במאמר של הרב קוק במאמרי ראייה. למה אני עושה את הסטייה הזאת? כי זה הכרחי כדי להבין מה שנאמר כאן. הרב קוק אומר ששם יש לו כמה טענות כדי לפאר את דעתו של הרמב״ם. אחר כך הוא כותב הרב, בכל מקרה, השאלה הזאת על תכלית ההוויה איננה יכולה להיפטר, זו שאלה עמוקה כל כך, שאינה יכולה להיפטר על ידי צד אחד בלבד. ולומר שהצד האחד הוא אמונת ישראל ולא הצד השני. והוא מביא שגם בקבלה יש תהיה כזאת. אבל מה שהוא אומר זה ככה, שלפעמים החשבון הוא להטיל על האדם אחריות. איך אני אטיל על האדם אחריות? אני אגיד לו, אתה מרכז הבריאה. אתה מרכז הבריאה? נו, אז יש לך אחריות שהבריאה תצליח. אם אתה נכשל, זה כישלון כל הבריאה. אם הצלחת, זה הצלחת כל הבריאה. זה מחזק אצלך את המגמה המוסרית של עשיית הטוב והצדק. בעולם התחתון כן. רגע. אבל אומר הרב קוק, לפעמים יש חשבון הפוך. להלביש את האדם ענווה. כדי להלביש את האדם ענווה, אני צריך להגיד לו, אתה סך הכל פחות מאבק דק בתוך קוסמוס אינסופי. ואז יוצא שכיוון שיש תכלית מוסרית לדעה הראשונה, ויש גם תכלית מוסרית לדעה השנייה, יוצא שאלו ואלו דברו אלוהים חיים. אז קודם כל למדתי מהרב קוק דבר מאוד מעניין. דבר ראשון למדתי שהקריטריון של האמת זה אם זה מוסרי. מניין לא לרב קוק חידוש זה. דבר נוסף, אומר הרב קוק, אמת מוסרית, כיוון שהיא יכולה להיות דו-ערכית, אז גם האמת תהיה דו-ערכית, אמביוולנטית. אבל אז אני חוזר לשאלה, מאיפה הרב קוק לקח שמגמת הבריאה היא מוסרית? למשל, אצל היוונים, גם אלה שעסקו במוסר, הם לא חשבו שכללות המציאות היא מוסרית. הם חשבו שחיי האדם יש בהם מה שנקרא מוסר. המוסר אפילו בתור נשק של החלשים. כן, למשל, אני אדם חלש, בא אליי איזה ענק, רוצה לכסח לי את הצורה. אז הוא אומר, חזק על חלשים, טוב, הוא מתבייש, הולך. כן, כלומר, השתמשתי במוסר בתור נשק. אבל להגיד שהבריאה בכללה היא מוסרית, מניין הרב קוק זאת? והתשובה היא, מפסוק אחד בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כלומר, לפי התורה, מאיפה באים שמיים וארץ? לא, מהבריאה. שהקדוש ברוך הוא ברא. זה לא חתיכת אלוהים, העולם, אלא זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהבריאה היא לא הכרחית. היא תולדה של פעולה רצונית. רוצה, בורא, לא רוצה, לא בורא. אם כך, יוצא שכל הבריאה כולה תלויה ברצון. רצון זה כבר תחום המוסר. ולכן, אם הראשית של כל ההוויה כולה באקט מוסרי, ממילא אני יכול לשפוט את כל הבריאה כולה על פי המוסר. או לפחות יש מקום לדרישה הזאת, לתביעה הזאת. עד כאן ברור? כן.
למה?
מה?
למה אם הראשית
היא
רצון, זה מחייה שזה מוסרי?
כי המוסר שייך לתחום הרצון. כלומר, מעשה אקט חופשי הוא אקט מוסרי. כיוון שהוא ביטוי של רצון. לא, אפשר לרצות דבר רע. טוב ורע זה שייך לתחום המוסר. נכון, אז אפשר לטעון שהבריאה כולה היא תולדה של רצון רע, אבל לא של רצון סתמי. רצון סתמי. בסדר, ולכן היה צריך לגלות לנו שהרצון של הבורא הוא טוב, שנאמר, וירא אלוהים את האור, כי טוב. בסדר? כי יש במדרש, אור אלו מעשיהם של צדיקים, חושך אלו מעשיהם של רשעים. ועדיין איני יודע איזה מהם עדיף, כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. מדרש תמוה לכאורה. אלא באמת המדרש בנוי על ההערה שלך. היה אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מהצדיקים או מהרשעים. אז צריך להגיד לך, לא, דווקא דרכם של הצדיקים מהרצויה לפניו. וירא אלוהים את האור כי טוב. כן, זה חשוב לדעת את זה. כן, הוא נתן לעצמו את הציון, נתן ציון מצוין. כן, מה אתה אומר?
זה נאמר על האור, זה לא נאמר על הבראשית.
אבל אם אתה אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, סימן שחשוב לו שזה יהיה טוב. אני מדבר על הפסוק הראשון, וירא אלוהים את פסוק ג'.
כן, אבל גם על הכל נאמר כי טוב.
כן, אבל הוא התווכח איתי על הפסוק הזה. בסדר, יש עוד פסוקים, בסדר.
רגע, סליחה. הוא גם בא להגיד שגם כל
שהיה לפניו טוב. שזה מה שחשוב לו שזה יהיה טוב. אם כן, זה היה בתוכנית מלכתחילה. כי אפשר להגיד את הפסוק הראשון, את השלישי בו זמנית. אפילו, למרות שהקדוש ברוך הוא אצלו כל הפסוקים ביחד, אצלנו הפסוקים נפרדים זה מזה. כן. נכון. לא, זה לא חולק על דברי הרמב״ם. זה אומר שיש מקום לשיטת הרמב״ם מבחינה מוסרית, כדי להלביש את האדם ענווה. כן, אבל יש לה איזה מוסר, האם זה רק המוסר האנושי או מוסר כללי, קוסמי, הטוב הכללי השורה בעולמות כולם, כביטויו של הרב באורות התשובה.
על ידי הענווה זה
נכון. אז לכן הוא אומר כאן הרב, כשם שתעודת הצדק האנושי לתת לכל צביון חיים, תעודה ותכלית מוסרית מלאה זיו, שמחה, עונג, נדבה וחוכמה. כן, גם החיים הכלליים, ההוויה הכוללת, הגזירה והבנייה, והבנייה העולמית לכל פרטיה, היא גם כן עומדת לתעודה מוסרית, ותלויה ביסוד מטרה כוללת נשגבה ואדירה. שפתרונה הוא, כלומר, מה אנחנו יכולים להבחין כמגמה מוסרית בכללות ההוויה? לפי המושג לנו, ההשתלמות התדירית לכלליה ולפרטיה, הוספת כישרון ואורה. כלומר, הבריאה מוסיפה את יסוד ההשתלמות על השלמות האלוהית. כלומר, באורות הקודש יש מאמר הנקרא שני ערכי השלמות, שבו הרב מסביר שיש שני סוגי שלמות. יש שלמות של השלמות ויש שלמות של ההשתלמות. השלמות של השלמות זה דבר קבוע ועומד. ההשתלמות זה דבר שמוסיף והולך. ויש ערך לשלמות ויש ערך להשתלמות. ולכן כיוון שהקדוש ברוך הוא שלם, אז הוא הוסיף את הבריאה על עצמו כדי להוסיף את יסוד ההשתלמות על שלמותו. הסברה נועזת, נכון? אז דוקטור אדם נוח בראון שאל את הרב קוק את השאלה שלך. אם ככה זה אומר שיש לאלוהים חיסרון, אם הוא צריך את ההשתלמות. נכון? הוא שאל את השאלה הזאת לרב צבי יהודה קוק. שענה לו, עיין עבודת הקודש חלק התכלית, ואיני דורשו ברבים. כן? עכשיו, מה מבורר שם? מה? מה זה עבודת הקודש? זה ספר, מה זאת אומרת? מה פתאום? של בעל עבודת הקודש, רבי מאיר אבן גבאי, 116. בסדר? מה, לא ראית במערל בדרך חיים, פרק 50, שהוא מביא מספר עבודת הקודש לערב רבי מאיר? איך הוא כותב? טוב, לא נורא, לא נורא, אפשר... מה?
הוא קורא לו החכם המופלא,
איך אפשר לא לשים לב? איך אפשר? אלא אם כן לא קוראים את דרך חיים. מה?
מה כתוב?
כתוב החכם המופלא, הרב רבי מאיר. בעבודת הקודש. שנכון שההשתלמות באה על יסוד השלמות. אבל זה שיש צורך להשלים את השלמות על ידי ההשתלמות, זה אחרי שיש חפץ לברו. לפני החפץ לברו, אי אפשר לדבר לא על שלמות ולא על השתלמות. בסדר? זה מה שכתוב שם, כמה שהבנתי. טוב, אז זה מה שאומר כאן הרב, שיש מגמה בבריאה של ההשתלמות התדירית לכלליה ופרטיה. הרעיון הזה הוא רעיון שהתרגלו אליו בדורות האחרונים דרך השיטות של ברגסון, ספנסר וכדומה. מה שיש, או תייר דה שרדן. הרעיון הזה שההוויה היא השתלמות מתמדת. הוספת כישרון ואורה, ובעיקרה וערכה הפנימי היא ודאי מושקפת רק ליוצרה למקור האמת וההוויה. מי מבין את זה באמת? רק הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהרב מסביר על הרמב״ם שם, שכשהרמב״ם אמר שאי אפשר למצוא את תכלית הבריאה, זה בגלל שתכלית הבריאה ידועה רק למי שיצר. אז זה בדיוק מה שהוא אומר שם על הרמב״ם, פרשנות מסוימת בהבנת הרמב״ם, כן. וזה אומנם היה אפשר להיוולד על ידי חינוך עם שלם עם הוראות חיוביות, שחוקי המציאות אינם לגמרי איתנים. כלומר, יש אומה שזכתה לניסים. מה הניסים נותנים לנו? את הידיעה שחוקי הבריאה אינם מוחלטים, שהם נכונים גם הם להיכנע לתכלית אדירה של צדק ומשרים. והפרט הוא מיד על הכלל, שזוהי מהותו של החוק הכללי. כלומר, אם ראיתי פעם אחת שחוקי הבריאה השתנו מסיבות מוסריות, אני לומד מזה על כל החוקים כולם, ונמצא האמת והצדק עומדים בשורה אחת ונובעים ממקור אחד. אמנם, להיות מוכן שצדק... מה?
פרט מיד על הכלל.
כן, מקרה פרטי שבו אנחנו רואים שהשתנו סדרי הטבע מסיבות מוסריות, יציאת מצרים הכוונה, זה מיד על כלל חוקי הבריאה, גם אלה שלא השתנו, שהם אינם מוחלטים, אלא מוכנים להשתנות מסיבות מוסריות, אם יהיה צורך. זה מיד על הכלל... למה? אם אני ראיתי שפעם אחת השינוי היה מסיבות מוסריות, אז אני מבין שכל חוק יכול להשתנות מסיבות מוסריות. לא אמרתי שבהכרח ישתנה, אבל יכול להשתנות. זה מה שהוא אמר, נכון? שזוהי מהותו של החוק הכללי. לא, סליחה, אצלכל בשורה העליונה, שהם נכונים גם הם להיכנע. כלומר, נכונים, הכוונה עשויים. בסדר? לתכלית, אדירה וכו'. בסדר? טוב, אנחנו נעצור כאן, כי אי אפשר, הגיע מבזק. בסדר?